שלום וברכה, קהל קדוש. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בדרשת המהר"ל לשבת תשובה, ואנחנו במהדורתנו בעמוד עין גימל. עין גימל. עין גימל. בעמודה השמאלית. בעמודה השמאלית, דיבור המתחיל ואמר. כלומר, אנחנו ממשיכים בתיאור של העובר במעי אמו לפי מסכת נידה. לפי המהר"ל, כל הפרטים שהובאו אין מטרתן ללמד אותנו נתונים ביולוגיים, כי את זה היה אפשר לדעת גם בלי הגמרא. מה שהגמרא מחדשת לנו זה התמודדות מוסרית. כיוון שאנחנו עסוקים בדרשה לשבת תשובה והתשובה עוסקת בתיקון החטא, יכולה להיות טענה, איזושהי טרוניה של האדם כלפי עצם בריאתו. כלומר, למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם נטייה לעשות עבירות, מה שנקרא יצר הרע? אולי זה מה שדופק את כל התוכנית של חיי האדם, ועל זה נאמר שלא כך הוא, כי הקדוש ברוך הוא ברא באדם אמנם יצר הרע, אבל נתן לו את כל הנתונים כדי שיצר הטוב יגבר, וכל זה כלול בביטוי שהוא מקופל כפנקס, ידיו על שני צדעיו ושתי רגליו על שני הגבותיו. בסדר? עכשיו, מה? מה אתה רוצה? הנושא המרכזי זה התשובה. התשובה, אחד מהסניפים של התשובה זה העיסוק עם החטא, תיקון החטא. כיוון שיש לאדם אפשרות לחטוא מכוח יצר הרע שלו, עולה הטענה כלפי מעלה, חס ושלום, שהאדם נברא דפקטיבי. הוא מלכתחילה לא יכול להצליח כיוון שיש לו יצר הרע. ועל זה באה התשובה שיש לו נתונים בתוך מבנה נפשו, שמאפשרים לו במידה שווה להצליח. והנתונים האלה כלולים בדברים שאמרה הגמרא על זה שהוא דומה לפנקס מקופל, ששתי ידיו על שני צדעיו ושתי רגליו על שני עגבותיו. בסדר? עכשיו אנחנו ממשיכים בתיאור הזה. ואמר אחר כך, כן, זה, מי זה ואמר? הברייתא במסכת נידה, ופיו סתום וסיבורו פתוח. לכאורה צריך להיות טבורו או טיבורו, נכון. אז למה כתוב כאן סיבורו? הכלל הידוע שיש טעות דפוס לפחות אחת בכל עמודה. בסדר? כספורט המפורסם שהוא למצוא את הטעות. את תחרות, מציאת הטעויות, טעויות הדפוס במהר"ל. לכן אנחנו שוב נתקן על פי הערתך הנכונה, שצריך להגיד וטיבורו. כן? והחמר אחר כך הוא פיו סתום וטיבורו, היום אומרים טבורו, אבל אצל חז"ל הם אומרים טיבור, פתוח. הוא כנגד הדבר השני שהוא מוציא את האדם מן העולם. כן, מה הדבר שדיברנו עליו מקודם? הכבוד, כן? התאווה, הקנאה והכבוד. אז כנגד הכבוד דיברנו על כך שעקביו על שני עגבותיו, שזו תנוחה של קנאה, של ענווה. נכון? עכשיו אנחנו מדברים, פיו סתום וטבורו פתוח, הוא כנגד הדבר השני שהוא מוציא את האדם מן העולם, הוא התאווה. כן, יכולה להיות טענה, הנה יש לנו תאוות. ועיקר התאווה הוא שרודף אחרי תאוות האכילה ותאוות השתייה. עכשיו, מה עם התאווה המינית? זה הרחבה של תאוות האכילה. הלחם אשר הוא אוכל, אומר רש"י, זו אשתו. כן? קראנה לו ויוכל לחם, שאומר רש"י, שמה יישא אחת מכן. כן? אז זה בערך אותו העיקרון. ואז תאוות האכילה ותאוות השתייה, ותיקון זה בעניין סתימת הפה. כן? הרי פיו סתום. פיו סתום, כלומר אומרים לאדם שרוצה לאכול, אומרים לו תזכור שפעם פיך היה סתום, כשהיית עובר, שלא ירדוף אחר התאווה. רק היא אכילתו כדי לקיים הגוף בלבד, לא דבר שנהנה בו חיקו, כן? כי הרי הוא היה ניזון דרך טבורו, ובטבור אין הנאה. כן. אז זה מראה לו שביסוד הוא לא רדוף תאווה. כלומר, אם אני גם במעי אימי הייתי עם פה פתוח, אז זה אומר שמלכתחילה אני כל כולי תאוות אכילה. אמרו, לא, אתה רואה, יש לך שלב קדום בזהות שלך, שבו אינך זקוק לשם הקיום במילוי התאווה. כי הוא ראשוני. מה שראשוני הוא הטבע הראשוני. כלומר, אז אני לא משועבד, אני יכול לא להיכנע לזה. זה מה שזה בא ללמד את האדם. כי זהו רדיפה אחר התאווה שמוציאה אותו מן העולם. ולכך אמר, כי במעי אמו, טבורה, הנה פה אתה רואה, פה זה בטט. פתוח, ופיו סתום, ומאחר שפיו סתום אין לו תאוות אכילה, כי חך יטעם אוכל. זה הפי הפסוק, וחך אוכל יטעם לו. ואין האכילה שנכנסת דרך הטבור שלו רק לקיום שלו ולא לתאווה. וכאשר אכילתו לקיום גופו, בזה ניצול מן רדיפת התאווה, מוציא את האדם מן העולם. כן, שימו לב שהביטוי אצל חז"ל הוא נגד רדיפת התאווה, לא נגד עצם התאווה. התאווה היא מבנה נפש וגוף האדם, זה בסדר. אבל הרדיפה, ההשתעבדות אל התאווה, היא מוציאה... מה? למה יש תאווה? לא יודע למה יש תאווה. הקדוש ברוך הוא ככה ברא אותנו. יכול להיות, אבל פה הוא לא אומר את זה. קיום העולם, ודאי, זה חשוב מאוד. אז אם כן, זה שיש תאווה, עצם התאווה זה דבר חיובי. כן, אלא רדיפת התאווה, זאת אומרת שהאדם משועבד לחלוטין לתאווה, זה הדבר השלילי, כי אז זה אובדן החירות שלו. ואמר עוד, אוכל, מי זה אמר עוד? שוב, בברייתא במסכת נידה. אוכל ממה שאימו אוכלת, ושותה ממה שאימו שותה. ביאור זה, כי הוולד, כאשר הוא מונח בבטן אימו, הרי האם הוא עולמו. כן, כלומר, מה גבולות של העולם של העובר? דופנות הרחם, הם גבולות עולמו. וכאשר הוא יוצא מהרחם, אז פתאום הוא פוגש רחם גדול יותר, שזה העולם הזה. ובאיזשהו שלב הוא עוזב את הרחם הזה, והוא עובר לרחם עוד יותר רחב, עולם הבא, עולם הנשמות. זאת אומרת שאנחנו מבינים דרך הלידה, שאנחנו נולדים מספר פעמים. בסדר? אז אגב, מתי הוא עוזב את רחם אמו? כשהוא כבר שמן. מאוד. הוא שמן עד כדי שהוא ממלא את כל החלל של עולמו. ואז כבר אין הבדל בינו לבין העולם. אז כבר הוא מחפש עולם רחב יותר. כן. כשאדם נולד, אז בגן עדן מאוד עצובים על זה שהוא עזב אותם. כשאדם נפטר, מאוד שמחים בעולם שאליו הוא מגיע. כשאדם נפטר, מאוד שמחים בעולם שאליו הוא מגיע. ויום המוות מיום יוולדו. נכון? הוויכוח בין רבי עקיבא לאותו גוי היה מדוע אדם שמח כשהוא נולד, הרי הוא ימות. אז הוא אומר לו, בשעת אבלה אבלה, בשעת חדוותה חדוותה. אז אני מסביר לך, אני מסביר לך שכאשר אדם נולד, בניגוד למה שאמרת ששמחים, אני אומר לך שעצובים. איפה עצובים? בעולם שממנו הוא בא. איפה שמחים? בעולם שאליו הוא מגיע. אותו דבר ממש, כשאדם מת, בעולם שאותו הוא עוזב עצובים, בעולם שאליו מגיע שמחים. הבנת מה שאמרתי? אז כך שאין שום הבדל בין המיטה ללידה. אה? שמחים בגיהנום, שמחים עוד לקבל אותו. לא, זה כתוב מפורש בישעיהו, שם התיאור של מלך בבל שמגיע אל השאול שם. כן, מה אתה אומר?
תראה, עולמך בחייך.
יש מי שרואה עולמו בחייו, אז הוא כבר נולד, כבר עכשיו. כן, ברור. אבל זה מעניין, כשאדם כן שמן, עד כדי שיש זהות בינו לבין העולם, אז הוא עוזב את אותו עולם. איך הוולד הזה ישמין? הוא אכל. איך הוא אכל? דרך הטבור. כן. מוישי, מושון. בוקר טוב. כן. אז איך האדם הזה ישמין? הוא אכל. זאת אומרת שהמשימה של האדם בעולמו זה לאכול את העולם. כן, כמו שנאמר בספר בראשית, ויצב השם אלוהים אל האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. כלומר, העניין הוא ההפנמה. לאכול זה לקחת מה שבחוץ ולהפוך אותו לפנימי. אז אם כן, האדם במעי אמו לוקח את מה שבחוץ, הופך אותו לפנימי. אנחנו מגיעים אל העולם הזה, אוכלים את העולם הזה, עד שאנחנו בגודל של העולם. בסדר? ואז אפשר לעבור לעולם שאחרי זה. זה אולי המשמעות הסמלית של הביטוי, את מספר ימיך המלא. מה יש למלא פה? כן? זאת אומרת, יש, שהימים יהיו מלאים ולא חסרים. כן, מה אתה אומר?
השלב שבו העובר שהוא גדול עד שהוא ממלא כל הרכב ואז הוא יוצא, אז אני מבין, אבל גם כשהוא יוצא מהעולם הזה, הוא לא ממלא את כל העולם.
זהו, זה הבעיה, זה הפלה. אם הוא לא... אדם כן ממלא את כל העולם.
שיוצא מהעולם הזה?
כן. כי איך אוכלים את העולם? יש אכילה פיזית, זה מה שמסוגל לעובר. אנחנו אוכלים אכילות רוחניות. למשל, אם אני לומד דבר שלא ידעתי עד עכשיו, בעצם אכלתי את הידע הזה.
אבל בכל זאת, בכל מימד העולם הזה הוא כל כך
גדול,
רחב וגדול,
ואני צריך את כולו, ואני צריך את כולו, את כל העולם לאכול.
מי הוא זה שיכול את כל העולם?
זה קשה, לכן עושים עבודה משותפת, לא רק אני אלא גם אתה. מיליארדי בני אדם אוכלים ביחד את העולם, ואז מכוח זה כל העולם נאכל, ואז האנושות עוברת לשלב הבא. כן, כן, הוא עושה את זה באופן פרטי, אבל כולם ממתינים אחד לשני ליום הדין הגדול. כן, כן. ממש לא. זה בדיוק הפוך. ההשתוקקות לאשתאווה בגוף הדמלכה זה השאיפה להאכל, לא השאיפה לאכול. זה כמובן להאכל. לאתה נבלע בגופה דמלכה, זה בדיוק הפוך ממה שאני מתאר כאן. אם היית אומר לאשאבה גופה דמלכה, זה היה משהו אחר. האדם היה רוצה להפוך לאלוהים. אבל כשאתה אומר לאיש תאווה, זה פעולה נפעלת. זה הכוונה, אתה רוצה להיות המאכל.
מה זה
אומר
שהוא יכול לאכול את
סליחה, להשתאווה בגופה דמלכה, זה בדיוק הפוך מהמשמעות של המילים. תשים לב למילים שאתה אומר. לא, זה לא להתרוקן. המילה להשתאווה, פירושו להישאב. בוא תעביר את זה לשורש א' כף למד, להאכל, נכון? זה בדיוק הפוך, להאכל זה הפוך מ? מלאכול, בסדר? פעיל וסביל, זה שתי פעולות הופכיות בעברית. האם זה הדבר הזה ידוע לך? כן. לכן הביטוי להשתאווה בגופה דמלכה, הוא ביטוי הופכי לנושא שאנחנו מדברים עליו כאן. עכשיו זה מובן? כן או לא? כן, תודה. כן. למשל, זה אחד הדברים, ללמוד זה בעצם אכילה, נכון? לכו לחמו בלחמי, ושתו ביין מסכתי. מה זה? זה מה זה לחוכמה, נאמר, נכון? לא רעב ללחם, כי אם לשמוע. להצטמצם לדעת השם או להתרחב לדעת השם? זאת בדיוק השאלה. כלומר, אם אני רוצה להכיר את הבורא, אם אני רוצה להכיר את הבורא, והבורא הוא בורא הכל, אז אני זקוק לכל כדי להכיר אותו. ברור? כלומר, המחשבה המצויה היא שמי שעניינו לדעת את השם, מצמצם את מרחב החיים שלו. בעוד שזה בדיוק הפוך. מי שעניינו לדעת את בורא הכל, אז הוא מרחיב את מרחב החיים שלו, הוא זקוק לכל. ברור? כן.
שניים ראה שמיים בוכים, לא אמרנו שילד קטן נפטר,
כן.
לא השמיים בוכים.
נכון.
משמע שלא, אמרנו שמחה.
לא, לא אמרנו את זה.
שהוא בא אליהם,
לא אמר... שמחה. אני לא מבין, אז אתה סותר אחד את השני. אם אתה אומר שכשהאדם מת בוכים, לא משנה באיזה גיל, בוכים, אבל האם זה סותר את מה שאמרתי שבעולם הזה, שאותו הוא עוזב, בוכים? שמיים, יש כמה סוגי שמיים. יש שמיים כאלה ויש שמיים כאלה. זה כמו שלמשל, הרמב״ם מסביר מה זה הארץ החדשה והשמיים החדשים. הוא אומר לא שיהיו שמיים וארץ חדשים, זה אותם שמיים וארץ. אלא מה? זה ביטוי על מה שמתרחש בנפש האדם, זאת מטאפורה. זאת אומרת, כמו שאני אומר על מישהו, אתה יודע, חרב עליו עולמו. נפלו עליו השמיים. לא יודע, הסתכלתי, אני רואה שעולמו בסדר, השמיים לא נפלו. כן? אלא זה השמיים שבתוכו. אז זה הכוון השמיים בוכים. מובן? טוב. אז איפה היינו? וכאשר אכילתו לקיום גופו, עשה, ואמר עוד, אוכל ממה שאימו אוכלת ושותה ממה שאימו שותה. ביאור זה, כי הוולד, כאשר הוא מונח בבטן אמו, הרי האם הוא עולמו, או היא עולמו. אבל למה כתוב הוא? הרי אם זה נקבה. הוא עולמו. אפשר להגיד שהמילה הוא זה. כלומר כך שאנחנו לא חייבים להגיד שיש פה טעות. לא, זה אומר שלא חייבים. שלהגיד עולמו הוא האם. זאת אומרת, זה הולך על המילה עולם. העולם זה זכר. אז... לא, כן, אפשר ככה, אפשר גם ככה. אנחנו נשארים בספק. אבל אומר, זה לא טעות לפי דבריו. טוב. ואמר שבבטן אמו אינו מקבל רק מה שמסודר לו מן עולמו, ואינו חפץ באחר. ודבר זה הוא תיקון שלו, שלא יבקש רק מה שייתן לו מזלו, אשר הוא דרכו, והוא עולם שלו, ולא יבקש מה שלא ייתן לו עולמו, אשר הוא דרכו והוא מזלו. ודבר זה אמרו חכמים ז"ל במסכת יומא בפרק אמר להם הממונה ל"ח עמוד ב' אין אדם נוגע במוכן לחברו. כלומר שאל ידאג לומר פלוני מקפח פרנסתי, שזה אינו, כי אין אדם נוגע במוכן לחברו. לכך אמר שאוכל ממה שאימו אוכלת. אגב זה לא אומר שלא צריך לתבוע, נגיד אדם עשה לי עוול ממוני, אני תובע אותו בבית דין. אבל אם אני לא אצליח להוציא בבית דין את מה שהוא חייב לי, אז על זה אומרים, אחרי המאמץ, אין אדם נוגע במוכן לחברו. ולכך אמר שאוכל ממה שאימו אוכלת, ובוודאי דבר זה הוא מוכן לו. ואי אפשר שיתפרנס בו אחר. הרי, כשהוא אוכל, אין פה עוד מישהו שאוכל מה שאימו אוכלת. לכך ידע, כי כאשר הוא בעולם הזה, מה שמסודר לו מעולמו וממזלו שהוא דרבו, מוכן לו, ולא לאחרים כלל. וכן מה שיש לאחרים אינו מוכן לו כלל, ובזה הוא ניצל מן הקנאה. כן, אז מה שאמרו שטבורו פתוח, פיו סתום, זה כנגד התאווה. ומה שכתוב שאוכל ממה שאימו אוכלת, כנגד הקנאה. אז בעצם ראינו עכשיו תשובה לשלושת התאוות העיקריות של האדם, שהם הקנאה, התאווה והכבוד. ובזה הוא ניצל מן הקנאה, שלא אכפוץ מה שיש לאחר, רק ישמח בחלקו, מה שראוי לו מעולמו, אשר נתן לו השם יתברך שמו. הרי לך, שלושה דברים, אשר הם מוצאים את האדם מן העולם, זה אחר זה, הכבוד והתאווה והקנאה, והאדם יוכל לתקן כל זה, עד שהוא ניצול מכל זה. זאת אומרת, הטענה שאנחנו עשויים באופן רע, בגלל יצר הרע, תשובתה בצידה, שהקדוש ברוך הוא נתן בנו נתונים בנפש, לתקן את שלושת הפגמים האלה. כן.
רק פשוט בבקשה, עוד פעם, איך קנאה, אם אפשר להבין אותה, אפשר להבין אותה,
כן, כי אז הוא מבין שאינו נוגע אלא במה שמוכן לו, ואין חברו נוגע בזה.
אבל כמו זה העולם.
נכון. לא, מה שהוא מקבל, לא, זאת אומרת, בדיוק, זה עולמו, אמו זה עולמו, והוא מקבל כל מה שהוא צריך בעולמו. לא מזולתו, ואין זולתו לוקח לו.
אבל אני ואתה ליבור חולקים את אותו עולם.
כן, אז זה כמו שני עוברים. כמו שני עוברים, שלכל אחד יש חבל טבור משלו.
בצינור, כבר על הצינור.
כן, ודאי. כן.
צינור הוא מיוחד.
לא הבנתי למה לתבוע. אם הוא מאמין שאף אחד לא ייקח לו,
כן.
למה לתבוע? הוא מאמין שמה שנקצב לו מראש השנה, מראש השנה, שלו.
כן, אבל מה הוא קצב לו? באיזה אופן זה יגיע? זה כמו אותו אדם שטובע בים ומתפלל אל השם שיציל אותו, והוא שולח לו חבל עם מסוק עם חבל. הוא אומר, לא, אלוהים יציל אותי. זה לא עובד ככה, ברור.
ברור, אבל יש הרבה רבנים, או הרבה אנשים, שלא רוצים בכלל לתבוע. הוא הדין איתו והכל.
לא רוצה לתבוע.
כן,
השאלה היא למה הוא לא רוצה לתבוע. יש אדם שלא רוצה לתבוע, בגלל שהוא לא רוצה להסתבך עם מערכת משפט, לא בא לו. הוא מוותר. הרי כל אדם מוותר על משהו לעומת משהו אחר שהוא מרוויח. זה אפשרות אחת. אני לא רוצה להתעסק לא עם עורכי דין ולא זה ולא עם הבן אדם הזה, תעזוב אותי שייקח. בסדר? זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא לומר, אני לא אתבע אותו כי ממילא פרנסתי מן השמיים. אז זה שטות. ודאי זה שטות. כי הרי הקדוש ברוך הוא נתן לך פרנסתך, חלק מהפרנסה זה גם שאתה הולך לעבוד אז, שאתה תובע איתו בבית דין וכו'. ברור. כלומר השאלה מתוך מה זה בא.
למדנו לוותר גם אם אתה צודק
לך. נכון, השאלה היא למה. אני מסכים שלפעמים צריך לוותר. השאלה היא למה, מה השקפת העולם שמאחורי הוויתור. אז יכולה להיות השקפת העולם נכונה, יכולה להיות השקפת העולם מוטעת. השקפת העולם הנכונה היא תוותר, כי חבל על הזמן שלך ועל האנרגיות שזה לוקח ממך. הגיוני? יש דבר כזה. יש לפעמים שאתה מוותר בגלל שאתה בא להשקפת עולם פטליסטית, קואיטיסטית או לא יודע מה, שאתה אומר זה הכל מן השמיים. אז זה שטות. זה שני דברים שונים. יש מוותר ויש מוותר. האחד צודק, השני לא. יש אחר שלא מוותר. הוא לא מוותר כי הוא מוכן להשקיע את האנרגיות שיש בלתבוע את חברו. כי הוא בא בתור שליח הצדק העולמי וכו' וכו'. יכול להיות. טוב. אמנם, נראה לי שדבריי קשים עליך ונקלים בעיניך. לא קרה מישהו שהפסיד בגלל ויתור. אז למה, אז אם ככה, אז למה בתורה יש דיני תובע ונתבע? לפי דבריך, כל הדינים האלה היו צריכים להימחק.
לא, לא כל אחד ברמה שלו.
לא, אבל אולי התורה צריכה לחנך אותנו, שלא לתבוע בכלל. אז לא ראינו את זה בתורה. זאת אומרת שיש ערך לתביעה. טוב, כמו שאומרים שאף אחד לא נעשה עני ממה שנתן לעניים. שהעמידו על דין תורה, נכון. לא אמרתי שלא צריכה להיות פשרה, גם פשרה זה גם סוג של דין.
נכון.
לא, אבל פשרה וויתור זה שני דברים שונים. לא, זה ויתור חלקי. לעומת זה, בויתור שמדבר עליו זה ויתור מוחלט. למשל, אמנם יש עוד עניין רביעי. רביעי לעומת שלושת הראשונים, שם הקנאה, הכבוד, התאווה והקנאה, יש עוד עניין רביעי. אף על גב שאינו מוציא אותו מן העולם, מכל מקום הוא מאבד ומפסיד את שמירתו. כי אדם הוא צריך שמירה. שנאמר, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכך. זאת אומרת, יש שאדם אמנם יכול להזיק לעצמו על ידי המידות הרעות של תאווה, קנאה וכבוד, אבל יש שגם אדם הוא בסדר, הוא צדיק וכל המידות שלו מתוקנות, אבל העולם מלא נזקים, יש אנשים רעים מסביבו, והם חפצים ברעתו. אז והצדיקים הם מעטים והרשעים הם מרובים, וכלל התנקות בידינו יחיד ורבים. מה הלכה? כרבים, הלכה כרבים. אז אם כן, הרשעים צודקים בעולם הזה, או נגיד ככה, גוברים בעולם הזה, נכון? כלומר, הצדיקים הם במצב ממש לא משהו, ואילו הרשעים הם מולכים בעולם. זאת אומרת, כך מסביר המהר"ל לגבי משיח בן יוסף. מדוע משיח בן יוסף עתיד להיהרג? כן, יש במדרשים. הוא אומר, כי משיח בן יוסף הוא יחיד, והאומות רבים, יחיד ורבים, הלכה כרבים, אין מה לעשות. הכמות מצליחה בעולם. אז יש גם נזקים שלא תלויים במעלתו של האדם, אלא יש אנשים רעים מסביב. אז מה צריך במקרה כזה? שמירה. נכון? כלומר, לא מספיק שיש לו שמירה פנימית, הוא צריך שמירה מבחוץ. אז מה שאומר, וזה שאמר כאן, ואינו מוציא רעי, שאלמלא מוציא רעי, הורג את אמו. מי אמר את זה? הברייתא, במסכת נידה. אנחנו בהמשך הברייתא הזאת. וביאור זה, שיהיה נוהג עצמו בקדושה ובטהרה, וכתיב בקרא, ויתד תהיה לך על אזניך, והיה בשבתך חוץ, וחפרת בה, ושבת וגומר. מה זה וגומר? וכיסית את צעתך. וזה שהוא, ושם יש המשך, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך מיד אויביך, ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. זאת אומרת, יש גם עניין שאדם צריך להישמר בין הנזק. וזה שהוא בבטן אמו, ואינו יכול לצאת חוץ. אין, הוא לא יכול ללכת לשירותים, כן? להגיד לאמא שלו, רק רגע, אני יוצא לכמה דקות, חוזר. לא, בלתי אפשרי. שאלמלא מוציא ראי, היה הורג את אמו. כלומר, שהתינוף מבטל את המקום אשר הוא שם. עד שאינו נחשב מקום לכל דבר שבקדושה. זה דבר מעניין. מה זה מקום? מקום רגילים בתפיסה הפיזיקלית השטחית, כלומר, מקום זה שטח. שטח, מרחב. כן? אבל בתפיסה מעמיקה יותר, למקום יש מהות. כן? יש ביטוי כזה של המהר"ל בנצח ישראל. הוא אומר, ודע שהמקומות בעולם הם הרבה בעולם. מה הוא רצה להגיד? המקומות בעולם הם הרבה בעולם. שיש נפש למקום. כן? זה, ולכן יש חוכמה של תכנון ערים ואדריכלות ופנקשווי וכל מיני כאלה, שבאים לומר לך את אופיו של המקום. כן? שהצ'י יזרום כמו שצריך. כן? אז זה מה שהוא אומר גם פה, שהתינוף מבטל את המקום. זה כבר לא מקום, זה מחוץ למקום. נכון, פיזית יש פה מקום, אבל זה כבר לא זה. זה לא מקום לדבר שבקדושה. אז שלא נחשב מקום לכל דבר שבקדושה. ולכן ציווה שנתברך שיצא. מי שרוצה לעשות צרכיו חוץ למחנה, וכתיב, היה מחנך קדוש. ומזה תדע, כי התינוף, המיאוס, הוא מבטל מעלת המקום אשר האדם שם. ואז מסולק מאיתו השמירה מן העליונים אשר הם שומרים את האדם. כלומר, זה גם סילוק ההשגחה. ולכך, כאשר האדם נכנס לבית הכיסא למקום תונף, צריך לומר, התכבדו מכובדים, קדושים, משרתי העליון, שמרוני, שמרוני, עזרוני, עזרוני, המתינו לי עד שיכנס ואצא, כדי שלא יסתלק, לא יסתלקו מאיתו המלאכים אשר הם שומרים את האדם. אמנם להלכה אנחנו היום לא נוהגים יותר את המשפט הזה, אבל מובן בשולחן ערוך עדיין. כן. שמירה? זה הרבה דברים שמירה. למשל, אדם עובר מתחת לפיגומים, נופל עליו בלוק. כן? אבל בדיוק הוא איתה את עצמו כדי להרים איזה משהו, ואז הבלוק נפל לצד. נו, זה לא שמירה. כן? פעם מישהו שאל את רב אברום שפירה, אמר, אני עמדתי לעבור את הכביש, ואז פתאום היה איזה רכב ששעט, ואם הייתי שם הייתי נדרס. האם לברך הגומל? ואז רב אברום שפירא ענה לשואל, הבוקר אשתי הכניסה את המכנסיים שלי למכונת כביסה, ואם הייתי בתוכם הייתי מת. כן. טוב. כן. ברור שלא עושים שטויות, יש על זה מאמר, יש ספר חשוב מאוד שכתב רבי אברהם בן הרמב״ם בשם כפיית אל-עבדים, או המספיק לעובדי השם, ושם יש לו פרק שלם על ההתנהגות הראויה מבחינת הביטחון של האדם. אז הוא אומר, אם אדם הוא נביא, אם אדם הוא נביא, הוא אומר, הוא יכול גם להיכנס לסכנה, לא יקרה לו כלום. איך הוא אומר? אם הוא לא נביא, שזה מה שמצוי, אני חושב, אז הוא צריך לשמור את עצמו. ככה הוא אומר. אלא מה, גם לזה יש גבולות. ברור, האדם מרוב שמירה נחלש. לפעמים יש גם מהלך פסיכולוגי כזה, שמרוב שמירה האדם מחליש את עצמו. למשל, מה? נכון, למשל, יש מוסד חשוב מאוד בעם ישראל שקרא ישיבה. ישיבה. ישיבה זה מקום מוגן. זה חממה. ואז זה טוב מאוד, אז כמה שתוסיף יותר שמירה יותר טוב, לפעמים לא. מרוב שאדם מוגן הוא נחלש. זאת אומרת שכאשר הוא יוצא מקירות הישיבה אל העולם, אז כבר לא נשמע. לכן צריך להיזהר גם שלא תהיה שמירה יתרה. גם זה חשוב. כן. אבל גבולות. בשביל זה כשכון נתן לנו שכל. כן, זה לא... לא כזה מסובך. טוב. אז זה מה שהוא אומר, וזה שאמר הכתוב, כי כל שולחנות מלאו כי צועה בלי מקום. כן, יש ביטוי כזה, ששלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, אז כאילו אכלו מזבחי מתים, שנאמר כי מלאו השולחנות כי צועה בלי מקום. מה זה בלי מקום? המקום זה הקדוש ברוך הוא. ברוך המקום ברוך הוא. אז זה מה שהוא אומר, מה?
מקום זה חיים.
מקום זה חיים? למה מקום? משהו כזה. אף על פי שיש שם גם חיות, כי הרי זה יכול לשמש לזיבול. כן, אבל זה לא אפר. האפר, למשל, זה היעדר מוחלט. הצועה זה לא היעדר מוחלט. זה מאוס, זה תינוף. אבל זה לא היעדר מוחלט. כן? ולפעמים יש מצבים שזה ראוי. למשל, יש ביטוי כזה שעל יצחק אבינו, ויגדל האיש, והיה עד כי גדל מאוד, כן? הלוך וגדל, עד כי גדל מאוד. אומר רשי שם בשם חז"ל, שהיו הבריות אומרות, זבל פרדותיו של יצחק, ולא כספו זהבו של אבי מלך. אז משהו שהזבל של הפרדות, לא לזלזל בזה, לפעמים זה טוב. זה שווה אפילו זהב, או אפילו יותר מזהב. כן. ברור, ברור, ברור. כן. טוב, אגב, מה זה זבל פרדות של יצחק? אפשר להבין. מה זה זבל פרדותיו של יצחק? זה מה שמצאו להגיד? אני רוצה להבין משהו. קודם כל, מה זה פרדה? אני קודם כל רוצה להבין מה זה פרדה. מה? זה כליים, נכון? מה מיוחד בפרדה? לא יולדת. כן, אי אפשר להלדת. לא יולדת. זה עקר. נכון? זאת אומרת שבתוך הרכוש של יצחק, יש חלק שהוא עקר. נכון? זאת אומרת, בתוך עם ישראל יש כוחות חיוניים ויש כוחות בעם ישראל שהם כוחות עקרים. אבל מה? גם פרדה, למרות שהיא עקרה, היא יכולה בכל זאת לייצר משהו. היא מייצרת זבל. הזבל הוא טוב מאוד. מה עושים עם הזבל? מגדלים את השדות. והפרדה היא חזקה. אז זאת אומרת שזה אומר שאומות העולם יכולים להשתמש באותם אנשים שאצלנו הם פסולים, והם נותנים את הזבל המפרנס את האומות. לא, כנראה הכוונה לישו. הכוונה לישו. זאת אומרת, לא, לכן לא במקרה במסכת גיטין נאמר על אותו האיש שהוא נידון בצוערות אחת. הרב צבי יהודה קוק היה מסביר שהוא פסולת, אבל הוא פסולת מהגוף הלאומי. אבל הפסולת הזאת תוססת, עושה הרבה דברים בעולם. כן, זה זבל פרדותיו של יצחק. עכשיו, איפה היינו? כי הצוער ותל המקום שהוא שם, עד אשר אין, מה? והוא? נו, הוא חזק. זה יותר חזק מחמור. כן, נו, ואז מה? כן? טוב, בסדר. אז, אבל אסור לייצר פרדות. אסור להשתמש בפרדה גם. יש הרבה בעיות. טוב, עד אשר נחשב למקום כלל, וזה כי כל שולחנות שלהם מלאו, כי צועה שהיא בלי מקום. אז כל זה, החלק הזה של הברייתא בא ללמד אותנו על ערך השמירה. שמלבד מה שאדם צריך לתקן את המידות הרעות שלו, של תאווה, קנאה וכבוד, הוא גם צריך לדאוג לשמירה. וכאשר יש לאדם מדרגה זאת שהוא שומר עצמו, אז מה זה שומר? יש גם שמירה פיזית, יש גם שמירה מן הטומאה. שומר עצמו בקדושה ובטהרה ומכל פחיתות. אז יש החלק הנוסף של הברייתא. ונר דלוק על ראשו ובו מביט מסוף העולם ועד סופו. איפה זה כתוב הביטוי הזה? בברייתא איפה? במסכת? נידה, נכון? זה המשך של ציטוט האגדה. למה אני רואה לנכון להדגיש את זה? כי עלולים פה, לפעמים אנשים באמצע השיעור ככה עפים ומתנתקים מחללית האם, אז אני מזכיר שמדובר פה בברייתא במסכת נידה. והנר הזה, שזרוח עליו, או שזורח עליו, הוא מאור ומזיו העליונים. ובזיו זה בוודאי הוא רואה מסוף העולם ועד סופו, כי אינו זיו גשמי, רק הוא נבדל מן הגשם. ומה מונע מאיתנו מלראות מסוף העולם ועד סופו? הגבולות של החומר. הלאה. כן. אבל, אבל כאשר האדם נמצא במדרגה שהיא מעל הגבולות של החומר, אז אין לו הגבלה. הוא רואה מסוף העולם ועד סופו. זאת אומרת, הוא מקיף בהכרה שלו את כל היש. אגב, זה מעניין. זאת אומרת שהאדם בראשיתו הוא כל העולם כולו. עכשיו, זה לא פשוט האמירה הזאת. בגלל שהאדם הוא אישיות מוסרית. יש לי אני. בעוד שהעולם הוא מחוסר אישיות. כן? האבנים הם מחוסרי אישיות. אבל ההפרדה הזאת בין האישיות של האדם לבין הישות של העולם היא נגזרת של המציאות המקורית. במציאות המקורית האדם זה העולם. ואז יוצא שאם לאדם יש נתונים מוסריים, אז אפשר גם את ההוויה כולה לדון באופן מוסרי. כן, טוב. וכאשר, זה מסביר מדוע יש בבריאה בחירה חופשית מקורית. למשל כתוב, ויחולו השמיים והארץ. מה זה ויחולו? מתרגם אונקלוס? מה מתרגם אונקלוס? וישתכלילו. וישתכלילו שמיה והרע. מה זה ישתכלילו? שכאילו עשו את עצמם. זאת אומרת ששמיים וארץ במקור פועלים כמו ישות, כמו אישיות, סליחה, כמו אישיות בעלת הכרה. מה? כן, וישתכלילו שמיה והרע. בדיוק הפוך מה שאמרתי. כלומר, זה יפה שאתה אמרת את ההפך הגמור מה שאמרתי עכשיו, נכון? אני אמרתי, נכון, לפני שיש אדם. זאת אומרת, עכשיו שכלול הבריאה זה דרך האדם, אבל במקור לא. במקור, כל ההוויה כולה היא אישיות. ולכן מצאנו חטא הארץ וכתרוג הירח. כל מיני ביטויים כאלה, או שבירת הכלים בקבלה. זאת אומרת שיש איזה מין עצמאות אישיותית להוויה. אחר כך הקוסמוס מאבד את זה, וזה מצטמצם באדם בלבד. זה כתוב במפורש בגמרא בסנהדרין או בעבודה זרה, שברגע שאדם חטא, נתקטן, שנאמר, אחור וקדם צרתני, ותשת עליי כפיך. נעשה לו קווץ' בלעז. כלומר, שבמקום למלא את כל החלל של ההוויה, הוא הופך להיות נקודה אחת בעולם. אבל משהו מזה עדיין נותר בעובר, שהוא רואה מסוף העולם ועד סופו. כן. כיוון ששרח. כלומר, חטא בעץ הדעת. פלופ נעשה. כן. לא, גמרנו עם השמירה. אחרי שהוא שמור, אז מגיע לנר דלוק על ראשו. לא, זאת אומרת שיש באדם מעלות שהן קיימות תמיד, רק הן לא מתגלות. ברגע שהאדם עשה מה שצריך, אז הוא שחרר את עצמו מכל הצורך בשמירה וכו' וכו', ואז מתגלה הזיו בקרבו. טוב, אז מה שנקרא, וכאשר יש לאדם מדרגה זאת, שהוא שומר עצמו בקדושה ובטהרה ומכל פחיתות, אז ונר דלוק על ראשו, ובו מביט מסוף העולם ועד סופו. והנר הזה שזורח עליו, או שזרוח עליו, הוא מאור ומזיו עליונים, ובזיו זה בוודאי הוא רואה מסוף העולם ועד סופו, כי אינו זיו גשמי, רק הוא נבדל מן הגשם. וזה שאמר, כי התינוק שהוא בבטן אמו, זה אמיתי, יש פה איזו טעות עניינית, לא אומרים תינוק במה אמו. עובר. אז הוא אומר תינוק. לא דק. בסדר? פורטה לא דק. היא תינוק שהוא בבטן אמו, נר דלוק על ראשו, ובו מביט מסוף העולם ועד סופו. ורצה לומר כי ניצוץ מן העליונים ששופע עליו, ובו רואה מה שרואה. וזה שאמר, ואל תטמא וכולי. מה זה ואל תטמא? מי אמר ואל תטמא וכולי? מאיפה הוא לקוח הביטוי הזה? מה? הברייתא במסכת נידה, נכון? הברייתא במסכת נידה אומרת ואל תטמא. מה זאת אומרת ואל תטמא? איך יכול להיות שהוא רואה מסוף העולם ועד סופו וכולי? מה זה הווכולי? שהרי אדם... כן, אבל מה כתוב שם בווכולי? שאדם ישן במקום זה ורואה חלומות באספמיה. נכון? ככה למדנו בפעם שעברה. אז לא, למה אני מקפיד להגיד מה כתוב בה וכו'? כי המהר"ל מתייחס לזה. כי החלום שאדם רואה, מפני ששופע עליו ניצוץ מן העליונים, הוא מראה לו מה שמראה לו אף בסוף העולם. זה נאמר על כל חלום? לא. אבל יש חלומות כאלה. כן, רוב החלומות שאדם חולם זה שטויות. אבל יש קצת חלומות שבאים לו מהעולם העליון. יש דבר כזה. גם אצל הנביאים, אבל גם מי שלא נביא. גם אצל לא נביאים, החלומות יכולים, הם משמשים כצינור אל ידיעות עליונות. כן. ובבטן אמו, שאינו חסר, לא כמו אחר שיצא לאוויר העולם שהוא חסר. הוא ראה לזה שהוא חסר. עכשיו, זה, כאן ההמשך של הברייתא, שברגע שהוא יוצא, מה קורה לו? מה כתוב בברייתא בנידה? סותר על פניו, נסתם הפתוח, נפתח הסתום, בא מלאך וסותר אותו על פיו, נכון? אז זאת אומרת שיש איזה שינוי דרמטי שקורה באדם ברגע שהוא נולד. אז מה שהוא אומר כאן, הוא ראה לזה שהוא חסר, כי תכף הוא מיד מבקש לאכול והוא רעב, ודבר זה מפני שהוא חסר. אבל בבטן, אף על פי שהוא אוכל, אינו מתאווה ואינו חסר. כן, זה כמו למשל בן של אדם, בן של עשירים. בן של עשירים איננו יודע מהו חיסרון. האם זה אומר שלא חסר לו? ודאי שחסר, רק הוא לא יודע. כלומר, כיוון שכל מה שהוא צריך מתמלא. הוא לא, למשל, הוא אף פעם לא יודע מה זה להיות רעב. למה? כי ברגע שצריך לאכול, הוא אוכל. לעומת זה, אדם ש... קשה לו להשיג אוכל, אז הוא יודע מה זה רעב. זאת אומרת, עכשיו, האם זה אומר שהרעב לא קיים אצל הבן העשיר המפונק? לא, הוא קיים, רק שהוא לא בא לידי ביטוי. מובן? טוב, אז כמו למשל אדם שמעולם לא התמודד עם הקור, אז זה לא שהוא לא צריך חימום, רק הוא לא יודע מה זה הדבר שהוא מוגן ממנו. הוולד תמיד מקבל. אז הוא ימות. אז הוא ימות. התינוק בועט, זה לא שהוא בועט. זה סתם, מסתובב לו, בכיף לו, ככה.
אז זה לא חסר.
לא, לא חסר לו, לא חסר. כן, לפעמים הוא קצת מרגיש פה ושם, אפשר לדבר איתו, להשמיע לו מוזיקה קלאסית וכו', שם. אני לא יודע, לא נראה לי שיש לו בחירה חופשית, אבל גם אם הייתה לו, מה הוא כבר יכול לעשות עם זה? כן. טוב, אבל בבטן, אף על פי שהוא אוכל, אינו מתאווה ואינו חסר, שהמתאווה בלבד הוא שחסר, ומפני כך אין חיסרון בבטן אמו, ולכך בבטן אמו יש עליו נר אלוהים. זה מפני שאינו חסר כלום. הוא בא ללמד אותך. עכשיו, מה אכפת לי שיש לו נר אלוהים דלוק על ראשו? אני כבר לא שם, אני כבר לא ברחם. אז למה מספרים לי את זה? זה מה שאמר על כאן בעל הענות. הוא בא ללמד אותך כי האדם אשר אינו חסר בדעתו, רק ששמח בשלו, ראוי לו שיהיה עליו ניצוץ עליונים כאשר אינו חסר. וכן צריך שיהיה נוהג בעולם הזה. כלומר, נכון, הנר לא דלוק על ראשנו בעולם הזה, אבל אפשר להדליק אותו. איך אפשר להדליק את הנר הזה מעל ראשנו? על ידי שאדם יהיה שמח בחלקו. שמח, אז הנר דלוק על ראשו. ואז הוא פתאום במרחב. למה? כשאדם עסוק בלהשיג את מה שאין לו, אז מרחב החיים שלו מצטמצם. כאשר האדם שמח במה שיש לו, אז הוא פתאום יכול לפתוח אופקים אל מעבר לו. ואז אותו נר יכול להידלק. כן. מה שנר אלוהים דלוק על ראשו, זה מה שהוא אמר מקודם, שיש עליו זיו מאור ומזיו העליונים. זה רוח עליו. כן. זאת אומרת, הוא רואה. יש לו תפיסה רחבה של הדברים.
מה זה?
כשהוא תינוק זה לא משנה כלום. זה פשוט נתון. אבל זה שאני יודע על הנתון הזה, זה שהברייתא סיפרה לי את זה, זה כדי שאני ידע שאני פה בעולם הזה יכול להדליק את הנר הזה. כל מה שהברייתא מספרת זה כדי שנלמד מזה משהו. זה הנחת היסוד של המהר"ל. כן, זה לא רק כדי לספק את הסקרנות שלנו, אלא כדי שנלמד מזה משהו.
איפה הברייתא יודעת את זה? בנבואה?
לא.
איך אפשר לדעת את זה? שתינוק, עם כל זה שרואים מסוף העולם על העולם. תגיד לברים שהאדם יכולים לדעת.
טוב, אז קודם שתי סיבות. יאללה, יש היגיון. כי הרי לאדם יש נשמה. אבל לחוץ מזה הוא מביא פסוק שם, בברייתא, שנאמר, מי יתנני ירחק עדן, בהילו נרו עלי ראשי. איזה ימים שהם ירחים ולא שנים, הווה אומר, זה העיבור. נכון? בהילו נרו עלי ראשי. מה? בהילו, הלמד וו. חיריק מתחת להד, דגש בלמד, חולם מלא. כן, בהילו נרו עלי ראשי. אבל מאיפה יוב יודע את זה? זה השאלה. כלומר, זה כתוב ביוב, בסדר, אבל מאיפה יוב יודע? מה? אני לא חושב שזה מצד זה. אני חושב שזה מצד אחר. שהאדם יכול להסתכל בפנימיות נפשו ולפגוש את נשמתו. כלומר, השאלה היא מאיפה האדם יודע על אלוהים. כן? יש אנשים שיודעים על אלוהים מההיגיון, יש אנשים שיודעים על אלוהים מהשכל, יש כאלה שיודעים מהרגש, יש אנשים שיודעים את זה מהנשמה שלהם. טוב, הוא בא ללמד אותך כי האדם אשר אינו חסר בדעתו, רק ששמח בשלו, ראוי לו שיהיה עליו ניצוץ עליונים כאשר אינו חסר. וכך צריך שיהיה נוהג בעולם הזה. אף על גב, דאי אפשר שלא יהיה חסר במה. כמו שהוא בבטן אמו שאינו חסר כלל. כלומר, לחזור לגמרי לשלמות שיש לעובר בעולם הזה, אנחנו יודעים שזה בלתי אפשרי. מכל מקום, כאשר כל אשר הוא יותר בלתי חסר, והוא עשיר בדעתו, הוא יותר קרוב אל הנר הזה. כן, כלומר, אצל העובר הנר דולג חזק. אצלנו הוא יכול לדלוג. לא חזק כמו אצל העובר, הוא יכול לדלוג. והיינו דברים פרק כמה דברכות, אמר רבי חייא בר אבא, משמי דעולה. גדול הנהנה, מיגיע כפיו, יותר מירא שמיים. דילו גבי ירא שמיים כתיב, אשר איש ירא את השם. ואילו גבי נהנה מיגיע כפיו, כתיב, אשריך וטוב לך. כלומר, יש לא רק אשריו, אלא גם טוב לו. אז זה יוצא שהנהנה מיגיע כפו, יש לו שני דברים. אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. ואילו גבי ירא שמיים, לא כתיב, וטוב לך. ורצה לומר, כי ירא שמיים, מפני שהוא ירא השם, הוא מפחד תמיד מן השם מתעלה, אינו בטוב. מסכן, הוא כל הזמן אומר, אולי אני לא בסדר. הוא כל הזמן חייב גיהנום בעצם. כי ראו לעבוד השם יתברך שמו בשמחה ובאהבה, ולפיכך לא נאמר וטוב לך גבי ירא שמיים. אבל הנהנה מיגיע כפיו, מפני שהוא שמח בחלקו, אשר נתן לו השם יתברך, וטוב לו בו, ראוי שיהיה בטוב. ולכך נאמר עליו וטוב לך, בעולם הבא שכולו טוב. הרי לך כי הנהנה מיגיע כפיו, זוכה לעולם הבא שהוא העולם העליון. וזהו הנר שדלוק עליו. כן, כלומר, הנהנה מיגיע כפיו, כדי שהוא שמח. זה הכוונה. נהנה מיגיע כפיו, לא שאוכל מיגיע כפיו. אוכל מיגיע כפיו, יכול להיות שהוא אוכל מיגיע כפיו, והוא לא שמח, הוא לא נהנה. כן, זו עבודה קשה, ומעצבן אותו, שהוא הולך לעבודה וכו'. לא מדבר שהוא נהנה מזה. כן, והוא הנר שדלוק עליו, והוא, אז הוא ניצוץ מן העליונים. לכך אמר, ואין לך ימים ש... לכך אמר, ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה כמו אלו הימים. מי אמר את זה? ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה כמו אותם ימים. מאיפה לקוח המשפט הזה? כתוב בנביאים, ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה כמו אלו הימים? זה כתוב בנביאים, המשפט הזה? מה? בכתובים זה כתוב במשפט הזה? זה המשך של הברייתא במסכת נידה. כן, בדיוק. למה אני מדגיש את זה? בגלל שכדי שלא יהיה מי שיתעופף לו ויתנתק מחללית האם. טוב, מפני שאי אפשר שלא יהיה האדם חסר בצאתו לאוויר העולם. ובבטן אמו אינו חסר כלום, כמו שאמרנו, וכאשר אינו חסר, שרוי בטובה. ונברא האדם על עניין זה, גם כן, שיהיה עשיר בדעתו ולא יהיה חסר כלל. כתוב כאן, מה? ברעתו כתוב, נכון? אבל זה אנחנו אפילו צריכים להעיר על כך, שהרי ידוע שיש תמיד טעות דפוס אחת בכל המודע, נכון?
למה להגיד שהברה הזאת היא ברכות?
נכון, אבל הבעיה היא שאם אנחנו נסתכל למשל ב... ב... כן, אני מבין מה שאתה אומר. אבל בעמוד סמכתת, כן, דיבור המתחיל ועל זה, כן, בעמודה הימנית. ועל זה אמרו בפרק המפלת נידה למד א', דרש רבי סמלאי, למה הוולד דומה בימי אמו? לפתקה שמקופל ומונח. שתי ידיו על שני צדיו, ושני הציליו על שתי הקרובותיו, ושתי עקביו על שתי עקבותיו, וראשו בין ברכיו ופיו סתום ודיבורו פתוח, ואוכל מה שאימו אוכלת שותה מה שאימו שותה, ואינו מוציא ראי שמה ירוג את אימו. וכיוון שיצא לאוויר העולם, נפתח הסתום מסתם פתוח, שלמלא כן אינו יכול לחיות אפילו שעה אחת, ונר דלוק על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו, שנאמר בילו נרו על ראשי, לאורו אל החושך, ואל תטמע שהרי אדם ישן כאן ורואה חלום באספמיה, ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה. יותר מאותם הימים שנאמר, מי יתנני כי אחרי קדם כי מי אלוהי ישמרני, וזו ימים שיש בהם ברכים ואין בהם שנאי, ואומר אלוהי אחרי לידה, ומלמדים אותו כל התורה כולה, שנאמר ויורני וכו'. נכון? אז כיוון שהמהר"ל טוען שזה כתוב במסכת נידה, מה, למה לי לחלוק עליו ולומר שהוא טועה בדברי עצמו, וחושב שזה במסכת ברכות? הבנתי. לא, דבריך דברי עומק הם, דברי עומק הם. אני פשוט מרוב שטחיות מאמין למהר"ל. שכאשר הוא מצטט ממסכת נידה, הוא מתכוון לומר שזה כתוב במסכת נידה. בסדר? ונברא על עניין זה, אני ממשיך כאן, אני זה גם כן שיהיה עשיר בדעתו ולא יהיה חסר כלל. ובזה הוא אדם שלם כאשר ראוי להיות אדם שלם. עד כאן להיום. שלום.